שלום לרב רצון ארוסי, רבה של קריית אונו, חבר מועצת הרבנות הראשית ויושב ראש הליכות עם ישראל.
שלום לך ירון, ולכל המאזינים היקרים.
אני רוצה לשוחח איתך בנושא המשפט העברי והמשפט הישראלי.
בבקשה.
זה לאחר הדברים שהשר משפטים יעקב נאמן אמר שהוא רוצה להכיל דין תורה בצעד אחר צעד במדינת ישראל, ובאותו כנס נדמה לי אמר הרב עובדיה יוסף שבעצם משפט החילוני הוא כמו המשפט הגויים, ואני גם יודע שהרב עובדיה יוסף פסק בספרו שכל הולך לבית משפט חילוני הרי הוא מחרף, מגדף ומרים יד בתורת משה רבנו, וצריך ללכת רק לדין תורה בלבד. וראיתי שאתה הגבת בנושא הזה, ורציתי לשמוע את דעתך. קודם כל, הייתי רוצה שתסביר לי איך אתה רואה, המשפט העברי בעצם זה ניסוח של המילה הלכה. שזה ניסוח מודרני למילה הלכה, וההלכה היא בעצם כתובה ופסוקה בשולחן ערוך.
כן.
מה, כשאומרים שאנחנו רוצים שמדינת ישראל תנוהל על פי ההלכה, לפי השקפתך האישית, מה הכוונה?
ובכן כך, תראה, קודם כל מדובר כאן לא בכנס ראשון, אלא 19 העולמי שהליכות עם ישראל קיימת, כדי לקדם את הנושא שאני קורא לו משפט התורה, אני לא קורא לו משפט עברי, והאנגלים קוראים לו Jewish Law, משפט היהודים, משפט היהדות. עכשיו, המשפט היא הגדרה לחלק המשפטי שבתורה, לא לחלק הדתי שבתורה. למרות שגם החלק המשפטי הוא דתי, אבל יש הבדל עצום בין התחום הדתי המובהק, כגון שמירת שבת, עריות, כשרות, תפילין, כל אלו אין אנו נוגעים בהם לחלוטין, אלא אנחנו מתייחסים אך ורק לחלק המשפטי. וגם החלק המשפטי...
מה זה? מה כולל החלק המשפטי?
בדיני ממונות אזרחיים.
כשאתה אומר דין משפט התורה, אתה מתכוון משפט התורה בדיני ממונות גרידה?
נכון, גרידה, בלבד, דהיינו. אם יש סכסוכים בענייני נזיקין, תאונות דרכים, השנה שעברה הכנס עסק בענייני נזיקין, ומקדנו תשומת הלב בכל הנזיקין הקשורים לתאונות דרכים.
אז מה הייתה הכוונה של הרב עובדיה יוסף?
רק רגע, והשנה מקדנו תשומת הלב בנוגע לשליחות ושותפות. המון המון נושאים נפלאים שדנו בהם, ברוקרים, עסקת קומבינציה, יפויי כוח, וכל מיני נושאים אטרקטיביים ומעשיים. כלומר, משפט התורה הוא הגדרה לחלק המשפטי שיש בתורה, הנוגע בעיקר לסכסוכים בין אדם לחברו, לא בחלק הפלילי, כי יש עוד היבט
רגע,
למשפט.
בין אדם לחברו זה כבר שוב ניסוח כללי. אתה מגדיר, אתה מגדיר את הניסוח משפט, כשבהליכות ישראל או נאמן או אתה אומרים משפט התורה, קרי דיני ממונות.
דיני ממונות גרידה.
גרידה. אז, לומר, אז למה אתם לא מתנסחים ככה?
אנו מתכוונים לחלק הפלילי, למשל. יש חלק פלילי, עבירות של גניבה בפן הממוני ולא בפן הפלילי. הגזלה, חבלה, תקיפה, כל אלה יש להם פנים ממוניים.
למה אתם לא מתנסחים ככה, הרב?
מה?
למה אתם לא מתנסחים ככה, הרב רוסי? למה
כתוב דיני ממונות?
לא, נאמן התנסח דין תורה.
רגע. רגע, אירון, יקירי. קודם כל, הכנס עם כל הסיסמה של מעלה, כתוב, זה הרי מצויר והכל, כתוב, דיני ממונות, הכנס העולמי לדיני ממונות, 19, כך 19 שנים אחרצים עם הכותרת הזאת, דיני ממונות. כלומר, בחלק האזרחי, ואז אין הכוונה לחלוטין להחלה של החלק הפלילי, כי המדינה הייתה ונשארה ותישאר הריבון. אבל בתחום האזרחי, אדרבה ואדרבה, זה עניין של בן אדם לחברו, איך להגיע לידי הסכמים ממוניים, ויגלה לך סוד, ולכל מאזיניך העיקרים, יגלה לכם סוד. כיוון שאני כבר 19 שנים מקיים כנסים כאלה, ובעזרת השם, אשמח להזמין אותך לכנס ה-20, כבר לפני הרבה שנים, כשדוקטור יוסי ביילין היה שר המשפטים, הזמנתי אותו גם כן לא רק את נאמן בגלל שהוא חובש כיפה, אלא גם את דוקטור יוסי ביילין. והוא היה אמור להגיע לכנס בגלל ועידה בינלאומי שהייתה לו, כתב לי מכתב אליי באופן אישי כיושב ראש הלכות עם ישראל ורב העיר קריית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית, שהוא מתנצל שלא יכול להגיע, אבל הוא כותב לי, אני מחייב את יוזמתכם בעניין בתי דין לדיני ממונות, כי אני חושב, כך הוא כותב, ושלחנו זה לכל מערכות העיתונים דרך אגב. כלומר, אני חושב שציבור דתי שחושב שהצדק נמצא בדין התורה, אין שום סיבה בדיני ממונות ועניינים כספיים שלא ילך לדיין במשהו שהוא מאמין בו בתור צדק. זאת ועוד, מוסיף דוקטור יוסי ביילין, אני רואה בפעילות של בתי דין לדיני ממונות הבוריות הללו עזרה חשובה למערכת המשפטית הכללית הממלכתית שהיא קורסת תחת הנטל. אז כך שאנחנו לא באים לחדש איזשהו גלגל, 19 שנים אנחנו רוצים עם העניין הזה של דיני ממונות, וכולם יודעים שרק בעניין הזה אנחנו עוסקים, ולא עוסקים בדברים אחרים.
אז יש לי שאלה.
כן.
אתה כרבה של קריאת אונו, וכאדם שמקיים תורה ומצוות, וכאדם שלא רק בדיני ממונות הולך על פי ההלכה, אלא גם בדיני עריות, שבת, ובכלל, הדת היהודית היא בעצם מערכת משפט, היא תורת חיים שחובקת את כל החיים. על כל צעד ושעל יש הוראה. למה אתה מסתפק רק בדיני ממונות בעצם? לשיטתך, שאתה מאמין שזו תורה... אני מניח שאתה מאמין שזו תורה שאלוהים ציווה. ואלוהים מן הסתם יודע ומכיר את החוקים הכי טובים לשיטתך.
שאלה מצוינת.
אז למה אתה מסתפק בממונות, ויותרה מכך אני אשאל, למה אתה מצטדק? למה אתה מצטדק ואומר, רגע, אנחנו רק דיני ממונות. פה תבוא ותהיה אז כנמר, רץ כצבי וקל כאילה, להביע את האידיאולוגיה שלך.
ובכן, תשובה, היא שאלה מצוינת. ואני משיב, נכון, באמונתי ולפי חזוני, זה מה שיהיה לעתיד לבוא. אבל יש ביטוי נפלא במסורת היהודית, לא אכשר דרה, הדור עדיין לא ראוי להבין את מהותה של הדמוקרטיה התורנית. הוא מזהה את המשפט התורה כתיאוקרטיה, והוא פשוט לא יודע, הוא לא למד, הוא לא יודע שהדמוקרטיה היהודית התורנית עולה לאין ערוך על הדמוקרטיה הכללית.
אז בוא תסביר לי את זה, כי אני מכיר הפוך, ואני אתן לך דוגמה. רגע, אני לא, אני נותן דוגמה, לא, דוגמה לצורך השאלה. ההלכה או חוקי התורה עושים הבחנה ברורה בין יהודי לאינו יהודי, עושים הבחנה ברורה, אישה פסולה לעדות, גבר כשר לעדות, עושה הבחנה ברורה בין יהודי שומר תורה ומצוות ליהודי שאינו שומר תורה ומצוות. האם לא קיים פה אפילו עיקרון השוויון שאדם, כל אדם הוא שווה? שור של ישראל שנגח שור של גוי פטור, אבל שור של גוי שנגח שור של ישראל חייב נזק שלם.
יפה. ובכן, ירון, שמע, באמת, על זה אמרתי לא אכשר דרה, כיוון שפשוט בני אדם צריכים ללמוד ולא רק להסתפק באיזושהי הצצה ולהתפגע. הנה, יש לנו מה שנקרא עדות ויש לנו מה שנקרא ראיות. עדות הוא מושג דתי מובהק אשר בא ואומר באיזו הצדקה יש, אם בכלל, לתת לשופט את הסמכות להכריע על עונש מוות. בארצות הברית יש, אבל בתורת ישראל יש. ובתורת ישראל הרבה יותר נאורים מהמשפט של אמריקה. כי באמריקה יש הוצאה להורג. במשפט התורה יש דין הוצאה להורג, אבל לא מוצאים להורג אלא אחת לאם בכלל.
לא, אבל מבחינת הדמוקרטיה, מבחינת השוויון.
רק רגע, ירון, רק רגע, שאלת, תקבל תשובה, ואז, בשביל להכריע יש צורך אך ורק בעדות שההלכה קובעת שעל בסיסה יכריעו הלכה כזו. אבל במשפט השוטף, הזורם, היום-יומי, אין אנו פועלים רק על בסיס עדות, אלא על פי ראיות. במשפטה של מדינת ישראל אין לו פקודת עדות, אלא פקודת ראיות. וגם בבתי דין הרבניים ובתי דין לדיני ממונות, אישה מופיעה ומתקבלת העדות שלה כי יש לה תוקף של ראיות. ירון כי יופיע, רצון ארוסי כי יופיע, הדברים שלהם מתקבלים כראיה. אישה כי תופיע, מבחינה הזו יש שוויון גמור, אלא אי השוויון נובע רק ברמה של עדות שהוא מושג דתי. אז כשאנחנו נשאל את עצמנו למה שם יש אי שוויון,
לא,
נצטרך לעלות עוד קומה.
סליחה, הרב הרוסי, יש פה איזה משהו שאני לא מבין. ראובן גנב משמעון 200 שקלים.
כן.
ושתי נשים באות ומעידות, ראובן גנב משמעון 200 שקלים. האם מבחינה הלכתית העדות שלהם מתקבלת?
תלוי באיזה רמה.
אז עצם העובדה שאתה אומר תלוי, זה כבר לא דמוקרטי.
לא.
אני יודע שאישה פסולה בדיני...
רגע, ירון יקירי.
כן.
אני אראה לך שחוק מדינת ישראל גם כן מפלה.
לא, אבל לא, אני עזוב רגע את חוק מדינת ישראל, אני מתייחס, רגע, אני אגיד, כדי למקד את הדיון, רגע, אבל אני רק רוצה למקד משהו, הרב הרוסי, אני רוצה שתתייחס לזה שאמרת שהחוק התורני הוא חוק דמוקרטי.
עוד יותר מהמשפט הכללי.
יותר, רגע, ובעצם דמוקרטי, זאת אומרת, על פי עקרון השוויון, ללא אפליה בין גברים לנשים, וללא אפליה בין יהודי לאינו יהודי.
יקירי, אתם טועים. אתם חושבים שיש שוויון מתמטי, ואתם חיים בעולם של שקר. אין שוויון מתמטי. יש אישה, איסור עבודת לילה לאישה. אין איסור עבודת לילה לאיש בחוק הישראלי. כי אין שוויון מתמטי, תבינו.
לא, אבל למה אישה פסולה?
חיים בעולם של דמגוגיה.
כן, אבל למה אישה פסולה לעדות כשראובן גזל...
רגע, קודם כל תשיב לי. כן. תשיב לי קודם כל למה החוק הישראלי מפלה. כי אין שוויון מתמטי בחיים. זה דמגוגיה, זה פופוליזם. אין. יש שוויון פונקציונלי. דהיינו, כל אחד ואחד מקבל את הדין הייחודי שלו, כי הוא ראוי לכך יותר.
אז תסביר לי את הייחודיות.
פעמים מפלים את האיש, לא כי זה הפליה לטובה, אלא כי זה מה שמגיע בגלל שהוא אדם שנברא בצלם אלוהים.
אז רגע, אני עדיין לא הבנתי. נניח, אני חוזר על השאלה. ראובן מקדשת לאה.
כן.
וצריך עדים לראובן מקדשת לאה, וההלכה קובעת שרק שני גברים יכולים לראות את הטבעת, ושהוא אומר לה, אותו דבר גם לגבי ראובן גזל משמעון 200 שקלים, רק שני גברים יכולים לה. תסביר לי, מה ייחודי ומה שוויוני בזה?
בנוגע לגזל זה לא נכון, בנוגע לקידושין זה נכון. בנוגע לגזל, יש לזה משקל של ראיות. בקידושין, מאחר והמשפחה היא קדושה, צריך להיות עדות. בעדות אמרתי, יש לה פן דתי.
הגמרא אומרת שכל דיני ממונות אישה פסולה, ומדיני ממונות לומדים לדיני קידושין שאישה פסולה. סליחה, הרב קצת מתה.
לא ידיד ירון.
מה לא? זה מה שכתוב בתלמוד.
לא ידיד ירון. משום שאם אני ראה את הגנב בסרט נע, ואני רואה אותו, אני חייב אותו. אבל אם אני ראה זוג שהחתן אומר לכלה, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, במסגרת של טלוויזיה במעגל סגור, הם אינם מקודשים.
טוב, אנחנו...
כי אצלנו העדים בקידושין הם עדי מהות. ולכן, כיוון שיש מושגים של עדות לצרכים דתיים, לא לצרכים ממוניים, באה התורה ואומרת, אני רוצה לטפח עדיפות למודל של כל כבודה בת מלך פנימה, שהצניעות אצלנו של אנשים היא חשובה מאוד, ולכן אני שולל אותה מן העדות, לא כי אינה בתבונה, לא כי חסר לה באישיות שלה, כי אני מעדיף את האישה הצנועה על פני אישה שאיננה צנועה, כי אני חושב שהאישה הצנועה היא דבר חשוב מאוד מאוד בשביל התא המשפחתי, בשביל עוד הרבה דברים חשובים, לא כי היא לא בת אדם, היא בת אדם והיא בת שוויון, אבל שוויון פונקציונלי. לא שוויון מתמטי, אין דבר כזה בעולם שוויון
אז,
מתמטי.
אז רגע, לגבי נניח שופטת בית משפט העליון,
כן.
או נשיאת בית משפט העליון, כאשר הרב הרוסי יהיה ראש ממשלה, וחוקי התורה שהוא מאחל להם, הוא רוצה שהם יתקיימו. האם אתה תפסול אישה להיות שופטת בבתי הדין הרבניים?
על זה אמרתי, ואני מוכן להציע הצעת חוק,
כן.
ששום דין דתי כזה, מהסוג הזה שאתה מדבר וחיוצא בו, לא יחול אלא על פי משאל עם. תראה איך אני לארג' כלפיך.
אז יש לי שאלה.
רגע.
אתה לארג', אבל...
בוא נסביר לך. כי משפט התורה הדתי, להבדיל מהממוני, הוא לא כפייתי. אנחנו מחכים לימים שהעם היהודי ילמד תורה. יש לנו טרגדיה. אנחנו קוראים לעצמנו יהודים בגלל הביולוגיה שלנו. לא לומדים תורה, לא יודעים כלום.
הרב הרוסי, אני מדבר איתך, אבל הרב הרוסי, אני מדבר איתך, רגע, אני רק רוצה להציג את עצמי, כדי שתדע, אני הייתי רב ומומחה לפסקי הלכה.
כן.
אני הייתי חרדי, אתה מדבר עם אחד שבקי בנושא.
זה יותר קשה מכולם,
לפני, ירון. יפה, יקרי. לפני ולפנים אני מכיר. ועכשיו יש לי שאלה.
איזה משהו שנותן לך לדבר כמו שאתה מדבר.
אז רגע, אז קודם כל אתה מדבר עם אדם בקי שמכיר.
ונוגע בדבר, יש לך פריטה,
וגם, ירון. אוקיי, וגם קצת חרד מהמצב. אני שואל שאלה נורא פשוטה.
כן.
אם אתה סבור שכאשר תהיה ראש ממשלה, אתה תבוא למשאל עם.
נכון.
אז מדוע? אתה לא עושה את המשאל עם, רגע, מדוע אתה לא עושה את המשאל עם לגבי בתי דין רבניים כיום? למה בתי דין רבניים כיום אין אישה אחת שמכהנת בבית דין רבני?
ובכן, תשובה. לא אני עשיתי את הדבר הזה, אלא גם קברניטי המדינה החילונים, בגלל שהם יודעים שבלי נישואים דתיים כדת משה וישראל וגירושים כדת משה וישראל, עמנו יתפלג, והמדינה הזו ששאפנו להגיע אליה והגענו אליה, היא לא תתקיים לא בגלל חיזבולה ולא בגלל אחמינדאג', אלא בגללנו עצמנו. זה השיקול, זה השיקול. עד שבעזרת השם ילמדו ויבינו.
מה יבינו? שאישה פסולה לעדות ושאישה לא יכולה לחיים כשופטת? את זה אתה רוצה שנבין?
בעזרת השם, ירון. האמין לי, אם אתה תיתן לי מסגרת, אני אלמד ואתה תראה, אתה תצא ממני עם אוהד שרוף למשפט התורה, לרבות הדין הזה.
עכשיו,
כי הפיסול הזה הוא לא פיסול ערכי, אלא הוא פיסול שנובע כתוצאה מכך, מקידום מדיניות של אישה צנועה, כי זה נכס עצום. ראה וראה.
רגע.
ג'נטלמן, ראה וראה. למה הגענו? לא בכבוד האישה עסקינן, אלא לאישה שהנשיות שבה היא הגורם המקדם והיא הופכת להיות מותג לפרסומת. זה הדבר שרוצים?
לא, אנחנו, מה שאתה רוצה זה בעצם להגיע למצב שישרפו דברי תורה ולא יימסרו לנשים.
לא,
כפי שכתוב בתלמוד הירושלמי.
אין דבר כזה בעולם.
הירושלמי ככה אומר.
אין דבר כזה בעולם. קודם כל,
יש, רגע, הרב הרוסי. הרב הרוסי, בוא נעשה סדר. הרב הרוסי, כדי שהשיחה תהיה כנה.
כנה, ואני מדבר בכנות.
אז רגע, אז יש, אני מצטט מתלמוד ירושלמי, בעלי התוספות מביאים אותו.
כן.
יישרפו דברי תורה, ואל יימסרו לנשים. אישה היא חמת מלא צועה, ופיה מלא דם. אישה,
ירון יקירי, זה בדיוק השריטה שיש לך כדין שהאדם למד.
רגע, סליחה, הרב, אני לא מגדיר אותך עם שריטות, אז בוא נעשה דיון הוגן ובגובה העיניים.
אוקיי, חוזר בי
עם שריטה. כי אם נתחיל עם שריטות, אז מי ישורנו ולך תדע איזה עומק יהיה לשריטה שאני,
אוקיי, הנה, אני חוזר בי מהביטוי ומתנצל,
אוקיי?
ירון יקירי, שמע, אתה מצטט ציטטים שאין הציבור השומע אותך יודע איך ללמוד אותם. הופעתי בפני רופאים והחיות וסעודים ודיברתי על רפואה והלכה והם שמעו בשקיקה. קם לי ואמר, אמר רופא אחד צעיר, אמר כבוד הרב, באמת הראית לנו שכנעת כמה ההלכה היא נפלאה מאוד מאוד. כיצד תסביר לי את הביטוי טוב שברופאים לגהינום? אמרתי לו, אל תפחד, רופא הרופאים זה בורא עולם והוא הראשון לגהנום. הביטוי הזה הוא ביטוי אגדי שצריך לדעת איך להסביר אותו, וכוונתו היא לזעזע את הרופא ולומר לו, אחריות של חיים בידיים שלך, לכן יהיה זהיר, עולם הבא בידיים שלך וגן עדן וגהנום בידיים שלך.
ולגופו של עניין,
אותו דבר גם הדברים האלה, הדברים האלה צריך לדעת לבאר אותם. יש ביטויים שהם פיוטיים, אגדיים, אין מפרשים פיוט כפשוטו, ולכן אסור לתת ברדיו דברים כאלה, כי הם מתעתעים.
הבנתי, אז איך תסביר את המציאות?
זה זול כך ללמד.
אוקיי, אז איך תסביר את המציאות? אבל הרב הרוסי, יש מציאות שאומר שקיימת, שאתה חלק ממנה, אתה רבה של קריית אונו, ואין רבה של קריה או עיר, ואין דיינת בבית דין רבני.
אני חוזר ומסביר לך, ירון.
לא להסביר, תסביר, תגיד לי, האם לפי דעתך, לא להסביר, לפי דעתך, מבחינתך האישית, רגע, אני אסביר מה אני רוצה.
כי התורה רוצה לקדם את המודל של ציון.
אבל רגע, אני שואל,
אבל הנה, רק רגע, הנביא אומר בתרי עשר, ואשלח לכם את משה, אהרון ומרים. עיין ירון יקירי ביונתן בן עוזיאל מה הוא אומר, את משה להורות לגברים, את מרים להורות לנשים, ואת אהרון שמרבה שלום בעולם ומחפר על עם ישראל. יש רבה, רבה לנשים, זה כן. אבל מה שאתה רוצה הוא לפרוץ את חומת הצניעות ולטשטש את ההבדלים בין המינים. אז אני אינני כופה את דעתי.
רגע, אבל אני רוצה לשאול את הרב הרוסי ברמה האישית. הרב הרוסי, האם מבחינת השאיפה והרצון שלך, היית רוצה לראות אישה בבית הדין הרבני? היית רוצה...
לא, מסיבה פשוטה. אני בעזרת השם מאמין, כשהעם ילמד תורה, ולפי שעה לא מלמדים אותו תורה. עושקים ממנו את האמת. אני סמוך ובטוח כשילמד תורה ביושר, ילמד תורה ביושר, ויקיר את התורה לפי אורה של התורה, הוא זה שלא ירצה אישה בית הדין. הוא, לא אני. לכן אני מתנדב לומר לך שאני מוכן, אם יהיה ראש ממשלה, מה שלא חושב להיות ראש ממשלה, אם יהיה ראש ממשלה, להעביר חוק במשאל עם שלא יעבור שום דין דתי, כזה מה שאתה אומר, בלי משאל עם, כי אני בטוח שיגיע הדור, שהעם ימאס בדמוקרטיה המזייפת הזו. זוהי דמוקרטיה מזייפת שהורסת הכל. כבר יש אלימות ומתירנות, והכל כתוצאה מכך שהכל מותרים לכם. לכן, ירון, אני אומר לך, זאת לא הבימה. אני חשבתי שאתה באמת תהיה רק ענייני, ואתה פתאום גלשת למחוזות אחרים שלא מקומם ברדיו, זה מקומם באוניברסיטה. אני מוכן למד באוניברסיטה.
אני חושב אחרת, אני חושב שזה צריך להיות דיון ציבורי לגבי ההלכה, מה ההלכה אומרת.
נכון.
וצריך להיכנס לפרטים. ואני חושב, הרב הרוסי, היות ויש לך תשוקה עזה להכיל פה את דיני התורה שאתה מאמין שהיא האידיאל, ואני חושב שחשוב להרבות דיאלוג בדיני התורה עצמם לפרטיה, והיות ואתה כאילו חלוק עליי מהם דיני התורה, ואתה אומר שיש דברים שצריכים ללבן, לי יש גם הוצאתי, חיברתי ספר הדת כמל יוצרי, אתה מוזמן לראות. אני כמומחה לפסקי ההלכה הבאתי את ההלכה ביחס לאישה, לגויים ולחילונים. אתה מוזמן להיכנס לאתר דעת אמת ולראות שם את הדברים ולהגיב. יש לך במה להגיב ולנסח איך אתה רואה את דיני התורה, אם אתה חושב שאנחנו מעוותים את הדברים.
אם זה אתה שחיברת דעת אמת, הגיעו אליי קונטרסים,
כן.
ואני רוצה לומר לך,
כן.
הגישה שלך סלקטיבית למדי ומגמתית למדי.
אני שמח
ואני מוכן לפרוס את היריעה ולספר לציבור כיצד היא סלקטיבית ומגמתית.
אז זה נעשה בשיחה הבאה?
יש חנגיעה בדבר.
אז נעשה את זה בשיחה הבאה?
אני יודע, כי אני אומר לך, אני לא חסיד הלימוד הזה בדרך רדיופונית לציבור.
אז יש אתר אינטרנט.
רק רגע. למידה היא איננה רדיופונית. למידה צריכה שיקול דעת וללמוד. אי אפשר להיות דוקטור, ואני דוקטור, אי אפשר להיות דוקטור מבלי ללמוד בית ספר יסודי, מבלי ללמוד תיכון באוניברסיטה. ואתה רוצה שהציבור הרחב ששומע שמיעה רדיופונית, שכולם יהיו ברמה של דוקטורט. זה לא יעלה על הדעת. לכן אמרתי לך, זה דמגוגי, זה מגמתי, כך לא מלמדים את העם. אני חשבתי במסגרת רדיופונית, מגיבים לעניין זה או לעניין אחר. אבל ללמוד, אני מוכן לקיים סדנה ולהחליף איתך דעות, ותראה שהדעות שלך מגמתיות, והסתור אותן אחת לאחת בטוב טעם ובאהבה. ובאהבה.
אז אני אשמח לסדנה.
נכון, אבל זה פנים אל פנים, לא רדיופוני.
כן,
כי רדיופוני שומעים אותנו אנשים שאין להם את התשתית, אין להם את הידע. והם רק שומעים שאנחנו מתנצחים.
לא, אני לא מתנצח, אני מנסה לברר וללבן את דעתך, אני לא...
זה טבעי הדבר, שכך זה יגלוש וזה יגיע לרמה כזו. כי אין להם את התשתית, אין להם את הידע. אבל מן הרגע שיש בני אדם שיש להם את הידע, אפשר להעמיק. זו בדיוק הסיבה שאני מתנגד באמת לגישה מגמתית וסלקטיבית כזו.
אז תודה, הרב הרוסי, השיחה הייתה חשובה, להתראות יום טוב.